בעזרת השם נדבר היום בענייני הפסח, כיוון שהחג הזה קרב ובא, והפרטים שתלויים בו רבים הם. כבר אמרו רבותינו שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. מי תיקן? משה רבנו תיקן להם לישראל. שכן משה רבנו שירד מהר סיני, היה שבת, וכתוב יקהל משה את כל עדת ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה. משה תיקן להם לישראל ללמוד הלכות שבת בשבת, הלכות פסח בפסח, הלכות חג בחג. חג סתם, שהגמרא אומרת, זה מדבר על חג הסוכות. אבל פסח, הלכות שלו רבות. ולא רק זה, כל שנה מתחדשים גם דברים חדשים, בהתאם להתפתחויות שיש בסביבה. צריך לשים לב. נקדים ונאמר דבר אחד, רבותיי. צריך לדעת האדם שלא לזלזל בשום מנהג של ישראל, ולא שום דבר של חומרה, אפילו שלפעמים נראה שאין בו טעם. אם כי ודאי שצריך לעשות חומרות, רק חומרות שיש להן טעם. זאת אומרת, לדוגמה, חומרי ניקוי. לא צריך לקחת כשר לפסח, אוקונומיקה, בסבונים וכו'. וגם אלה שבאים במגע עם כלים, אנחנו לא צריכים עד כדי כך להחמיר בהם. אבל מה שבא במגע של אוכל, שאדם מכניס לפיו, זה צריך זהירות גדולה מאוד. בפרט היום, אל תחשבו שהיום זה יותר קל, להפך. כל שנה ושנה זה נהיה יותר מסובך ויותר קשה. ונסביר את המקור. המקור הוא בדברי הזוהר הקדוש, שאמר שם רבי אלעזר, שאל את אביו, רבי שמעון בר יוחאי, למה החמץ הזה שאנחנו רואים אותו שהוא הלחם, כל השנה אנחנו שומרים את קדושתו, מנשקים אותו, ברכים עליו המוציא, ועושים כל מה שעושים. והנה בא ערב פסח, וערים אותו בלילה קודם, בודקים הרה בחורים ובסדקים, שמים ואומרים ביטול, כל המילה דלה חזיתה, דביארתה, ואחרי זה לא רק זה, אלא למחרת לוקחים ושורפים אותו. ולא אוכלים אותו, בל יראה בל ימצא. למה, אז זה גרוע, זה יצר רע, אז למה אחרי פסח כן אוכלים? זו השאלה ששאל רבי אלעזר את אביו רבי שמעון. מה ענה לו רבי שמעון? אמר לו, בא ואספר לך סיפור. היה מעשה עם איזה מלך שהיה לו בן יחיד, והבן הזה היה חולה, וחלה מאוד. וחיפש המלך את כל הרופאים שבעולם שיש לו במדינה, במדינות שכנות, מדינות אחרות שיש לו איתם קשרים. שלחו לו את הרופאים, וכל הרופאים, מה שחיפשו עם הילד הזה, מה למצוא, איזה תרופה, לא מצאו. עד שבא רופא אחד, ואמר, אני יודע את הבעיה של הילד. הוא אוכל מאכלים רעים, ומאכלים שלו לא טובים, והם גורמים לו את החולי הזה. הוא צריך להימנע ממאכלים אלה ואלה, ויוכל רק את התרופה שאני אתן לו, במשך זמן מסוים. ואז נתן לו הרופא, נתן לבן המלך את התרופות שנתן לו למשך שבוע ימים, ואכל רק מהתרופות האלה ולא אכל שום דבר אחר. הרופא היה משגיח עליו יום אחרי יום. אחרי שעברו 7 ימים, אמר לו הרופא, כיוון שלקחת את התרופות, מהיום והלאה, אתה רשאי לאכול כל מה שאתה רוצה, ללא הגבלה. אז אומר רבי שמעון, אותו דבר גם כאן. אנחנו כל השנה אוכלים חמץ, נכון, זה לחם, זה קדוש. אבל בחמץ הזה יש יצר הרע. מה זה היצר הרע? חמץ, כמו שהרמב״ם כתב, איך יודעים אם האישה תפחה או לא? אז הרמב״ם נתן שתי סימנים, אחד שהיא תפחה בגבה, זאת אומרת אני שמתי איסה בגובה מסוים בכלי, אחר כך אני בא אחרי שעה, שעתיים, ואני רואה שזה עולה יותר ועולה, שנכנס שם האוויר, וגם שנהיה לה כמו קווים, כימותים יש על האיסה, זה סימן שהיא החמיצה, זה חמץ. החמץ הזה זה יצר הרע שבה נכנס ומנפח כל דבר. כמו שלמדנו בתורה, בפרשה האחרונה, בפרשת ויקרא, כי כל שאור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה לאדוני. שאור זה דבר שמחמיץ מטפיח. אז הוא לא אוהב אדם נפוח או אדם שמוסיף, משבח את עצמו וגדל עוד ועוד ועוד, זה נקרא חמץ. דבש, מה יש בדבש? אומר המדרש, הדבש הזה, אם אתה שם אותו בתוך סיר עם מים או בלי מים, שם אותו על האש, מתחיל לבעבע. סיר של 50 ליטר, כולו בלונים, בלון, אתה חושב מי יודע מה יש שם. אתה מוריד את זה מהאש, ולא היה כלום, כפית אחת. זה הכל, ועושה כזה רעש. אז בכל לא אוהב אותם. גם יש מהמפרשים שכתבו, מה זה שאור דבש? שאור זה דבר חמוץ, מאוד חמוץ. העיסה כשהיא מחמיצה, היא, לכן קראו לה חמוץ, כי היא חמוצה ממש. זה מאוד חמוץ. הדבש מאוד מתוק. הקדוש ברוך הוא לא אוהב, לא תהיה קיצוני, לא חמוץ מדי ולא מתוק מדי. תהיה באמצע. חול שאור, חול דבש, להקטיר ממנו משל השם. אז יוצא שזה החמץ, הוא יש בו יצרה. אז כל השנה אפשר לאכול אותו. אין בעיה. פסח, ימי הפסח הם מפתח של כל השנה. כמו שכתב הרשש, עליו השלום בנהר שלום, זכותו תעמוד לנו. כותב הרשש, דע שימי הפסח הם שורש ויסוד לכל השנה כולה. שאיך שהתנהג האדם בימים האלה, כך התנהגו איתו כל השנה. אז אם אומרים לנו, או אומרים לך, שמע, כך 7 ימים, פטר על איזה מאכלים מסוימים. מדוגמה, היום תדעו מה שיש תבלינים, רובם יש בהם בעיות. התבלינים זה הדבר הכי גרוע שיש בו חשש חמץ. מה שאדם יכול לוותר על תבלינים בפסח, תבוא עליו ברכה, קדוש יאמר לו. במוצרים בכלל, במוצרי המזון בכלל, כל האבקות למיניהם, כמו אבקות מרק, אבקות פלאפל, זה ודאי חמץ. אבל היום יש תרכובות בלי סוף. הכימיה של המזון מאוד מפותחת. טכנולוגיית המזון עוד יותר מפותחת. דוגמה, היום יש אורז, זה אין אותו בשוק שלנו, ברוך השם, אבל יש אורז שהוא על בנוי על בסיס דגן. הם עשו הנדסה גנטית, הנדסה גנטית הם בתוך המעבדה. הם מנטרלים כל מיני חומרים שיש בזה, לוקחים מהדגן, מערבים אותו עם אורז. הם המציאו מין אורז שבאורז יש דגן. וכאן יש בעיה הלכתית, האם זה נקרא אורז או שזה נקרא דגן. שזה ביקוח גם הלכתי, האם ההנדסה גנטית אוסרת או לא אוסרת. כי זה נהיה זן בפני עצמו. אז המורבי עליו השלום היה אומר, שעוד אז, לפני 45 שנה היה אומר, ממזרים מביאים ממזרים לעולם. אז כמו שהגמרא אומרת על צבעון, הוא ענה, אשר מצא את הימים במדבר ברעותו את החמורים לצבעון אביו. הגמרא אומרת צבעון היה ממזר, לקח את אמא שלו מאמא שלו, הביא את ענה. ענה ממזר בן ממזר, והביא ממזרים לעולם. מה עשה? לקח פרדות, הוא עשה את הפרדות הראשונות בעולם. הממציא של הפרדות, יש לו זכות יוצרים, לקח חמור וסוס, הרכיב אותם יחד והוציא פרדה. והפרדה שלה זה לא פרדה של היום. פרדה אינה יולדת. היא יכולה ללדת לעולם מהכרה. אבל הוא עשה פרדה שזו בהמה חזקה, לא צריכה הרבה אוכל, והיא עובדת חזק הרבה יותר מחמור, כמו סוס. אבל היא זן של חמור. אז שוב, זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו ממציא איזה זן מיוחד, זן חדש, שלא כתוב בתורה ושלא היה בזמן שנברא העולם, זה כבר משהו מקולקל יש שם. זה המציא, הביא ממזרים לעולם. אז עכשיו נחזור לענייננו. לכן צריך להיזהר, כיוון שפסח הוא מפתח של כל השנה כולה. כך אמר רבי שמעון בזוהר, ועל פי הזוהר הזה בא רבנו הארי וכתב בספרו שער הכוונות, כתב שירוש, שכל מי שנזהר וחמץ במשהו בפסח, אפילו במשהו, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. לא יבוא חטא לידו. אז אם כן, מי שומע את זה ועומד מהצד ולא מוכן לקבל כזו מתנה יפה, שאנחנו נהיה שמורים שנה שלמה עד פסח הבא מיצר הרע, אז אכן האדם ישתדל בימים האלה מה שיותר לשמור את עצמו מכל מיני מאכלים שיש בהם חששות, ואפילו שלפעמים החששות לא נראים, אבל להיזהר בזה. אז נלך צעד צעד, כי אני לא רוצה לבזבז יותר מדי את הזמן של הציבור, ונשתדל לנצל מה שיותר. לגבי תרופות, שלצערנו היום אנשים הרבה לוקחים תרופות, חצי מהמדינה חולים, לכן הברכה הראשונה שאומר תהיה בריא. אמר לי יהודי אחד מאוסטריה, אומר לי מה זה, אני באתי לפה, אני יוצא מהחנות, אומר לי תהיה בריא, מה זה, חולים פה כולם? מה זה? אמרתי לו כן, היום מסכנים אנשים, מלא איזה צרות, דאגות. אז תרופות למיניהם, כל הכדורים, אין בהם שום בעיה. פעם היה בכדורים עמילן של חיטה, היום אין, זה עמילן תפוחי אדמה וכל מיני תחליפים אחרים. אבל אני לא מדבר על הטבעיים, דווקא בכדורים הטבעיים יש כן בעיה. כל המוצרים של הטבע, יש בהם הרבה מאוד שהם מורכבים בחשש של תרכובת חיטה. לכן הכל תלוי גם מזה ששואל, אם הוא סובל מאיזה מחלה שיש בה סכנה, או שיכולה לעבור לידי סכנה, זה משהו אחר. או שהוא לוקח את זה בתוך תוספת מזון, שהוא יכול לקחת תחליפים אחרים, זה, כל זה צריך לשים לב. לגבי משחות, כל המשחות הן כשרות, אין בהן בעיה. אותו דבר, פתילות, שלוקחים פתילות לתינוקות, למבוגרים, אין בעיה. הדבר היחיד, תרופות שכן יש בהן בעיה, זה התרופות לתינוקות, כמו מוקסיפן ואחרים, של מה שנקרא את ה... נו? לא, את הסירופ הזה, כן. הסירופ הזה המתוק, הוא מכיל, לפעמים מכיל כן חמץ. נפקא מינה, שאם הרופא אומר לקחת, בפרט אנטיביוטיקה, אסור להחמיר. צריך לתת. ובפרט תינוקות, היום מעבודותינו הרבים, זה השם ישמור, יכול להיות מגפות, יכול להיות כל מיני דברים אחרים, יכול להתפתח פתחויות לא טובות. אלא מה, אם אתה נותן לו את זה בכפית שלך, אז תייחד כפית מיוחדת או כלי מיוחד שהוא ישתמש בו התינוק לזה. מזון לתינוקות, יש ברוך השם היום כל סוגי המזונות לתינוקות, אני לא בקיא בשמות שלהם, אבל כל בית מרקחת, כל חנות של מזון ייתנו מזון של תינוקות שהם כשרים לפסח, שאין בהם שום בעיה, וגם התחליפים הם כשרים לפסח, פה אין בעיה, אין בכלל בעיה. עכשיו יש שאלה שכולם שואלים לגבי חד פעמי. חד פעמי אין שום בעיה, בפרט כלי הפלסטיק. כל כלי הפלסטיק למיניהם, זה כולל צלחות, צקום וכוסות, הפלסטיקים, אין בהם בעיה. יש ששאלו מה עם כוסות הקרטון שמשתמשים בהם לשתייה חמה, שזה על בסיס נייר, וכן על מוצרי הנייר למיניהם. יש, האשכנזים עושים מזה סיפור גדול מאוד ממוצרי הנייר, בעיקר נייר שבא במגע עם אוכל, עם מזון. אז האמת שסתם נייר אנחנו לא מקפידים ולא מחמירים, כי אין בזה שום בעיה. תכף נסביר גם למה. אבל יש כאלה שמקפידים לגבי ניירות שאורזים בהם ישירות את המזון. זאת אומרת, נגיד הוא לוקח נייר ועוטף בו את הסנדוויץ' שלו, מצה. או שלוקח נייר ושם בו בסקית נייר את החומר, את האוכל ממש, ישירות. לא צריך להקפיד לזה. לפי ההלכה זה בסדר. תסביר למה? כי למעשה הנייר, התעשייה של הנייר היא תעשייה מאוד מעניינת. עושים את זה מעצים, לוקחים עצים, וטוחנים אותם, עושים להם כל מיני הרכבות, תלוי גם איזה סוג נייר רוצים. אני מדבר בעיקר על הניירות שהם כמו צבועים לקה, המבריקים או העבים יותר, שהם חלקים. אלה יש בהם יותר בעיה מניירות אחרים, ותכף נסביר. מי שהיה פעם בסופר, או אפילו בבנק או בכל קולבו שבאת לקנות ושילמת ב... היום כולם משלמים בכרטיס אשראי, אשראי וטוב לבנק. כן. לא, אשראי וטוב לי. כן. הוא לא רואה את הכסף, אז הוא לא יודע מה. אחר כך הוא רואה אפסים בחשבון, הוא לא יודע אם זה הוצאות או הכנסות. אבל לא משנה. אז אלה שמשלמים בכסף, אז אתה רואה שהקופאית או הקופאי יושב, יש לו איזה לורד, והוא מעביר קו. על הנייר, מה הלורד הזה עושה? מה זה? זה מעשה קסמים, מסיח אילמים, פענח נעלמים. פשוט מאוד, הנייר של השטרות הוא נייר איכותי, נייר משובח. והנייר הזה יש בו עמילן. אז הם רואים, לפי הקו שהם עושים, עם הדיו, שהם, זה דיו נוזלי כזה, זה כמו פיילוט, רד פיילוט, או כל מיני לורדים למיניהם. אז הם עושים עם לורד, הם עושים קו. אם הקו יתשטש, זאת אומרת, הנייר ספג אותו, זה שטר מזויף. כי זה לא המילן. זה שטר מאיכות ירודה, כי הזייפנים לא עד כדי כך הלכו ויחמירו על עצמם להשקיע בנייר משובח. אז הם לוקחים נייר מהשוק ומדפיסים. אבל הנייר של בנק ישראל, סטנלי פישר והג'מה שלו, הם דווקא חברים טובים, אנשים נחמדים, הם לוקחים נייר משובח, ואז אתה עושה קו, נשאר הקו כמו שהוא. לא נע ולא זע. אז זה נייר עם עמילן. עכשיו מה זה העמילן הזה? מה זה? איך הם עושים את זה? הם לוקחים פשוט את העצים האלה בתוך גיגיות או בתוך בורות. ממש יש להם בורות בבית חרושת של מוצרי נייר, יש להם בורות. והבורות האלה הם טוחנים את כל החומר הזה, מוסיפים לו דבקים, דבק שונה. דבק מסוג הזה, דבק מסוג הזה, ומערבבים יחד. גם מחממים את זה עם איזו טמפרטורה מסוימת, אז כל יש להם שם תורה שלמה, זה לומדים את תורת הביולוגיה הזאת, ואחרי זה, כשהוא נהיה עיסה מסוימת, לוקחים את העיסה הזאת עם איזה כלי, ומתיזים אותה על איזה משטח חלק. תוך דקה הוא מתייבש, נהיה נייר. זה הולך גלילים, באה המכונה, מגלגלת את גלילי הנייר. עכשיו זה אומר שהנייר הזה יש בו, יש בו חומר של עמילן, אבל לא תמיד העמילן הזה הוא עמילן חיטה. הרבה פעמים זה עמילן של תפוחי אדמה, או עמילן טירס, או יש בלי סוף היום תחליפים. עכשיו יש לנו הלכה מפורשת. אמנם הרמ"א כתב לחומרה, שאם אדם דיבק חלקי עצים ועשה חבית, חבית של יין, לקח חתיכות של עצים, ושם דלק, והדביק חתיכה עם חתיכה וחתיכה עם חתיכה בקמח. זה ממש עשה שם חמץ. עברו עליו, הרמ"א כתב, אם עברו עליו 2 חודשים, 60 יום, אין בזה חשש. חמץ מוקשה, אין חשש. אמנם הטורי זהב במקום חולק, הוא מבין הרבה ראיות שחמץ נוקשה, זה עבר עליו 30 יום, לא צריך להחמיר עד כדי כך. באמת להלכה אנחנו נוקטים שאם עבר 30 יום על החמץ, הרי שהוא הוקשה, לא לחם ממש או לא קרקרים, זה לא מדובר בדבר שראוי לאכילה. דבר שאינו ראוי לאכילה. דוגמה, פעם היו מעמלנים בבית, עושים כביסה, ומעמלנים את הסדינים והציפות והמטפחות והחולצות והמילן שעשוי מקמח. ממש, הם לוקחים קמח. עם מים, מרתיחים אותו, לפעמים מוסיפים לו איזה חומרים מסוימים, סודה או כל מיני דברים אחרים, או חומר הלבנה או כחול כזה, תכלת, יעשה קצת צבע בסדין, במקום שלא יצא על הב, ומכניסים, אחרי שמחפשים, מכניסים היו את הסדין לתוך הכלי, הסיר הזה או הגיגית הזאת, ועם מקל מוציאים ותולים אותו בשמש, מתייבש. אתה זוכר את זה? זה לא היה בימיך. היום, ואם כובש את הבית, היום כביסה, זה היה יום חג לכל השכונה. כובש את הטבעה כל יום באיזה מקום, והיא עושה את זה, זה מתייבש. עכשיו זה סדין שיש בו חמץ, מדינו. והלכה, אם עבר 30 יום, אין לי בעיה. אז שאלו, מה יש בזה? מה, אני אוכל את החמץ הזה? הוא אומר, לא. בגלל, כך כתב גם המשנה ברורה, הביא את האחרונים, בגלל שאדם לפעמים תוך שהוא ישן, הוא אוהב למצוא, אז לפעמים נכנס הקצה של הציפית, הקצה של הסדין, נכנס לו לתוך הפה, נמצא שבפסח הוא כאילו טועם טעם חמץ, אז על זה החמירו. אבל אם עבר 30 יום, או לשיטת הרמה 60 יום, אין בעיה. זה ודאי כשר וחלוטין, למהדרין מן המהדרין, אין בזה שום בעיה, זה נקרא חמץ מוקשה. עכשיו הנייר הזה, קודם כל אני לא משתמש לו לאכול, אני לא מכניס אותו לתוך הפה. הוא נכון שהוא יבוא במגע עם המזון, אבל איפה אין שם חמץ בכלל בעין, ואין כאן חמץ בעין. שנית, חמץ הזה הפך להיות נוקשה. וזה עיסה אחת שנבללה יחד והפך להיות נייר, לכן אין מקום להחמיר בזה, לא צריך להחמיר. לכן גם כוסות שתייה. יש אינה חינמה, לגבי שתייה חמה, מי שרוצה להחמיר, שיחמיר. במקום לשתות בכוסות הקרטון, לשתה בכוסות זכוכית, תבוא עליו ברכה. אבל הלכה מותר. לא חייבים להגיד את ההלכה. לפי ההלכה זה מותר, אין לזה שבעיה. אותו הדבר, הצלחות של ההגשה, של האוכל וכדומה. מי שרוצה להחמיר, להשתמש רק בצלחות פלסטיק או צלחות של חרסינה, בסדר. יש צלחות ממש, קרטון ממש. אלה, יש בהם, בקרטון הזה, כשיצרו אותו, ייתכן, זה ספק ספקה, זה ספק רחוק. שוב, אני אומר, זה לא ודאי. הספק רחוק שיש בזה אמירה נחיתה, לכן לא צריך להחמיר בזה. אנחנו נחמיר יותר באוכל, במזון, כן. שם מזון נעבור שלב שלב, נתחיל עם הכבד ונלך אל הקל. הכבד נגיד בשרים, בשר. היום הדור מפונק וגם היצרנים בכוונה.
מבחינה מקצותך.
כן.
אבל לגבי הכוסות ולגבי במיוחד נייר כסף, זה כן משתמשים בשמן מחילה מקודות.
אלפהד, אין בזה. אז אני אחזור לחד פעמי. תרשה לי, אני אחזור לחד פעמי, הבנתי מה אתה שואל. לכל אלה הכלים של האלומיניום למיניהם, או חד פעמיים של אלומיניום, אין בזה שום בעיה. א', היום כבר לא משתמשים בשומן מן החי, פעם לפני 20, 30, 40 שנה השתמשו בשומן מן החי כדי להבריק את האלומיניום. היום לא משתמשים בשומן מן החי. שנית, זה גם תפל, וזה נעשה נותן טעם מפגם, וכי נשאר שם הטעם. שלישית, זה נכנס לתוך תנור. כל המוצבים האלה, והתנור שורף את כל האיסור, אז כך שאין שום בעיה. למעשה, בהלכה, לא צריך לחפש כלי אלומיניום שהם קשרים או קשרים. זה לא רק לפסח, זה לכל השנה, מדובר כעת לכל השנה. עכשיו אני חוזר, אני מתמקד בפסח, אני לא רוצה לגלוש לנושאים אחרים, כי זה אחר כך יבלבל גם את הציבור. אנחנו מדברים על בשרים. אז היום פינקו את האנשים. מה עשו? בשר מעובד. היום יש סטייק, שאדם לוקח אותו, שם אותו על האש, חמש דקות, הוא נהיה ראוי לאכילה. איך זה? וזה יכול להיות. זה לא יכול להיות. אפילו עגל חלב, ששוטה רק חלב בגיל שישה חודשים, לוקח איזה שעה, שעתיים לבשל אותו. איך זה? אלא הסטייק הזה הוא מעובד. זה בשר שמעבדים אותו. איך מעבדים את הבשר הזה? אז נסביר לכם, כי יש איזה נפקא מינה לפסח. הפסח, מי שרוצה להחמיר, ייזהר לא לקנות בשר מעובד ולא עוף מעובד. כי בעיבוד יש בעיה, ואני אסביר מה הבעיה. אמנם אפשר למצוא יתרים, אבל יש בזה בעיה. הבעיה היא זו, שלמשל לוקח את הבשר, נגיד חתיכה של 30-40 קילו בשר, נכנסת לתוך מכונה, שמה עושים לשם סקילה, שריפה, הרג וחנק. אתם צוחקים, ובדקה 300 סיבובים בדקה עושה לה חתיכת בשר. הוא מהמם אותה, הורס אותה. הורס אותה וזה בכוונה, למה? אחר כך היא יוצאת משם, היא עוברת למכונה השנייה שהיא מחוברת אליה, ושם במכונה השנייה יש איזה 100 מזריקים, ממש מזריקים, יורדים מלמעלה. המזריקים האלה, בכל מזריק יש לפחות 6 נקבים. ושם יש חומר, שהחומר הזה נקרא, זה מעבד את המזון, זה תוספות מזון מה שנקרא. הוא מכיל מים בעיקר, אבל מים קפואים עם ג'ל, עם כל מיני ג'לים. בג'ל הזה מעורב כל מיני חומרים שמרקחים את הבשר. עכשיו, אחרי שהבשר קיבל את המכות הנוראות שלו, אז הוא כבר, הוא עדיין בהלם, ועוד לא נכנס לחדר טראומה, אז עושים לו שם זריקות, וזה נהיה בשר רך. אחר כך אתה לוקח את הבשר, עכשיו, מה זה החומרים האלה? מי זה? מה זה? עכשיו, החומרים האלה, במקרים מסוימים הם כן מכילים חמץ במשך השנה. זאת אומרת, החומר הזה שמזריקים לו, אז שכחתי כרגע את שמו, מזריקים לו, יש בתוכו עמילן של חיטה גם כן, תרכובת של חיטה. ואז יש בעיה. הבעיה היא כעת שבפסח אנשים התרגלו לאכול בשר רך, אז הוא רוצה גם בפסח את הבשר הרך, אז הוא רוצה בשר מעובד. אז הבעיה היא מה היה במפעל הזה של הבשר. מה פירוש? מגיע הבשר מחוץ לארץ נגיד, או מגיע הבשר טרי פה מהמשחטה או מאיזה מקום, והוכשר, הכל בסדר, נגיד שהכל בסדר, נגיד שעברנו את כל זה והכל למהדרים מן המהדרים. עכשיו הוא עובר לשם, צריך להזריק לו, מזריקים לו, זה נקרא הזרקה. מה קורה עם ההזרקה? אותו, אף אחד לא ייקח לך מכונה מיוחדת בשביל פסח. מה, אני אקח מכונה ואני אשתמש בה בשביל 7 ימים לשווק לך בשר? לא, זאת אותה מכונה שהוא משתמש כל השנה, הוא משתמש בה גם לפסח. עכשיו, אם יש שם משגיח טוב ואנשים טובים, הגונים, ויראה שמיים, אז באמת הם יושבים ומנקים את המכונות, מפרקים את הכל. יומיים לפני כן משביטים את זה, זה בדרך כלל בסוף שבוע עושים, וביום שישי מגיע המשגיח, שם את הכל באיזו אמבטיה מסוימת, עם חומרים חריפים מאוד, השם הצילנו גם, זה עוד עזה הגדול, צרת שכורה. כל מיני חומרים של מסירי שומן, חריפים ביותר. הוא משרה את זה עד מוצאי שבת או יום ראשון, ואז הוא בא ביום ראשון עם כפפות, הוא מוציא את זה, והוא מקווה שבתוך הצינור הזה, הרי המזרק הזה, זה צינור, צינור דק, שיש לו שישה נקבים. אני אף פעם לא יכול לדעת מה יש בפנים, אם זה נוקע לגמרי, אבל מקווים שזה כן נוקע, שוטפים את זה טוב, עכשיו זה נהיה קשה לפסח. גם מגעילים את זה, אני יודע מה, עושים לו הגעלה, זה במקרה הטוב. אני שוב חוזר ואומר, זה מפעל שבאמת יש המשגיח הרי אלוקים, שעושה את העבודה כמו שצריך, אז זה באמת במקרה הטוב, הוא עושה את זה. בוא, אביעד, בוא לכאן, יש מקום. לא. אז במקרה הטוב, הם עושים את זה כמו שאמרנו, עושה את זה כמו שצריך, וזה באמת הולך ונעשה מסודר, נעשה כמו שצריך. זה במקרה הטוב. אבל מה קורה? אז לכן עדיף לא לקנות בשר מעובד לפסח. בגלל הסיפור שאמרנו, גם אם ההזרקה שמזריקים בתוך העיבוד של הבשר, זה באמת קשר ועל בסיס טהור, אבל המזריקים עצמם השתמשו בהם כל השנה בחמץ. אז יש לנו בעיה. ולכן גם, אל תשמחו על כל כשרות שהיא. אני השבוע תפסתי איזה כשרות מסוימת, מפורסמת, אני לא מזכיר שמות אף פעם. והכשרות הזאת נתנה כשרות לאיזה חומר מסוים. שהחומר הזה, משתמשים בו, זה נקרא LK600. ויש עוד LK 200 פלוס לוחסן 20 כדי לבלבל את האויב, אתה מבין? דרך תחפש מה זה. לקח לי ממש למה כדי לברר את הנושא הזה עם טכנאי מזון ומעבד מזון ועוד. למשל, זו חברה בגרמניה, במקרה זו חברה של יהודי רוזנברג, הוא מייצר את החומר הזה. זה חומר ששמים אותו, איפה שמים אותו? בתוך הבשר תחון. דוגמה, אדם קונה בשר תחון, עכשיו הולך לשוק, וקונה בשר תחון טהור. עכשיו יש בשר תחון לא טהור, אז הוא מכיל כל מיני חומרים, תוספות של מים, ותדעו, זה לפחות 30% מים. הם מצהירים על 30%, במקרים רבים זה 50%. ואיך אתה יודע? אתה שם את זה על האש, והכל נמס, זה היה בגודל כזה, פתאום היה צמק, איפה הוא הלך? מי, השמדי בא לפה ולקח את ה... אתה לא מבין מה קרה. מה קרה פה? קיצור, אז זה החומרים. אז תדעו, אתם קונים, משלמים על מים. בכלל זה. פעם החוק היה מתיר 10%, היום החוק מתיר 30%, אבל צריך להצהיר על זה, אז הוא כותב, תוספות, 30%. תוספות, זה מים עם ג'ל כזה. פעם זה היה מים ממש, איך היה? שהיית מפשיר אותו, אז היה הכל יורד מים, ניגר על השיש ובקליב, חצי מים. היום הם התחכמו. הם המציאו עוד חומר של ג'ל, שהוא נשאר נוקשה, זה לא נמס לך. אבל איפה זה כן נמס? בסיר. הסיר אוכל הכל, מסכן הסיר, הכל עליו. זה חליפתנו, תמורתנו, כפרתנו. ככה את הסיר, סובב סביב הראש. זה כל העניין. אז עכשיו מה הבעיה? מצאנו את החומר הזה, זה נקרא, יש לו איזה שם, צלולויז. לך תתרגם מה זה הצלולויז הזה. צלולויז הזה, עד שהגעתי לאיזה טכנאי מזון, אמר לי, זה נקרא, גם הוא לא פתר לי את הבעיה, זה נקרא סיבים תזונתיים. שמעת איזה מילה? מה זה סיבים תזונתיים? ניגשתי בסוף, דיברתי עם אחד הגדולים שפה בארץ, הוא חרדי והוא מכיר, אמר לי, תראה, זה יכול להיות מ-0 עד 1,000. זאת אומרת, זה יכול להיות עצים, לוקחים סתם עצים וטוחנים אותם, וזה יכול להיות תירס, ויכול להיות תפוחי אדמה, ויכול להיות קמח חיטה טהור, זאת אומרת חמץ גמור. זה נקרא צלולויז, לך תחפש. אבל החוק מחייב אותם לכתוב מה זה, אז הם לא יכתבו לך מה זה, הם כותבים כל מיני קודים, ומי שיש לו את ספר הקודים מפענח. פי אנחנו, שהיה איזה קוד מסוים, שזה טהור, זה מעצים, יפה, אז זה בסדר, והכשרות היא נתנה לזה כשרות, ומהדרין, לא סתם כשרות, אני מדבר על מהדרין, וזה שקר גמור. אני יום אחד דיברתי עם מרן הרב עובדיה, לפני 15 שנה, על גבי, למשל, הרבה דברים שהוא מתיר אותם. למשל, כדי זכוכית הוא מתיר. המון דברים בדעבד הוא התיר. למשל, פעם היה עם חברת טמפו, מי שזוכר, לפני 30 שנה, התברר שהם השתמשו בסוכר שעשוי מעמילן חיטה. אז הוא מצא איזה קולות והתיר את זה בדעבד. אבל שאלתי אותו, האם אני יכול, למשל, בתור מהדרין, להכשיר דבר א', ב', ג', אומר, לא. למה? אבל הרב מתיר. שאלה, מותר לשאול. לא, זה לא חלילה ויכוח, אלא לשם ההבנה. אמר לי כך, במילים אלו אמר. אמר נכון שאני מתיר את זה, ונכון שבדעבד זה מותר, כמו שפעם נתפס במצות בחברה מסוימת שערבו שם מלח, ויש בעיה לערב במצה מלח, הרב כתב תשובה ארוכה על זה והתיר את זה בדעבד. למה? אחרת המפעל היה פושט רגל, 80 פועלים היו יוצאים לרחוב ולפרנסה. ויש פוסקים שמתירים את זה. אז אפשר בדעבד, לכתחילה לא לעשות את זה. וכן, נתתי לכם דוגמאות כאלה לרוב של כל מיני מרכיבי מזון שהם יכולים להיות לא טובים, והם, זו, חיצור הדברים. אז אמרתי לו, נו מה? אומר לא. כיוון שאני אומר שזה מהדרין, אז מהדרין צריך להיות נקי מהאחוז. בלי שום בעיות, לא תעבד ולא הכשרים ולא כל מיני דיחוקים, אני אכנס לאיזה דוחק ולאיזה מצב שאני שם אני אתיר את זה. לא, אני מהדרין, צריך להיות מהדרין. אז באמת רוצה לומר לכם שזו בעיה. מה הבעיה שם? תגיד לי, נו, אז עשו את זה מעצים. אז ביררתי, זה אותם כלים ואותם סירים שהכינו את הצלולה שעשוי מחיטה, הכינו גם את החומר הזה. והרבה פעמים לא ניקו את זה. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה. זה שייך גם לכל השנה. שוקולד מריר. למה אנחנו משתדלים להיזהר לקנות שוקולד מריר רק בדץ, ובדץ טוב, כמו העדה חרדית או הרב לנדו. סליחה שאני מזכיר שמות, אבל מפני שפשוט הם מקפידים מאוד. למה? מפני שתדעו, כל אלה שמדברים על כשרות צריכים פעם לבקר שם לראות איך זה מיוצר. הקו הייצור של הפרווה של מהדרין, של שוקולד מריר לדוגמה, זה רק ביום ראשון. למה? ואני אסביר לכם למה. גם אנחנו שעושים את הפסטלים ואת הסיגרים והקובות, תמיד זה רק ביום ראשון. למה? כי באותם כלים עשו דברים אחרים, אנחנו ממתינים שיעבור 24 שעות שיהיה נותן טעם לפגם, מכשירים במוצאי שבת או ביום ראשון בבוקר את הכלים, ואז אנחנו יכולים להשתמש. עכשיו מה קורה עם שוקולד? שוקולד דבר ידוע, כל מי שיתעסק פעם עם שוקולד יגיד לך. שוקולד חלב, כשאני שם אותו בסיר, הם מבשלים אותו. ושמים לו כל מיני תרכובות, יש עם פרלינים, יש עם אגוזים, יש כל מיני סוגים שונים של שוקולד. והשאלה כמה הוא טהור, זה גם, השוקולד האיכותי עולה הרבה כסף, זה 12-13 שקל חבילה, אבל זה שווה. השוקולד הלא איכותי, צוחקים עליך, שמים שם קקאו וכל מיני, אני יודע מה, מורחים אותך ואת השוקולד ביחד. אז אתה לא יודע מה זה, הם שפכתם. אז בשוקולד איכותי למשל, מריר, עכשיו שוקולד חלב, מרכיבים כל מיני דברים, באים... גומרים את קו הייצור, נגיד, אי אפשר לנקות את הכלים. נשאר לפחות 5% מהשוקולד דבוק בכלים. גם בסירים, גם בקו הייצור עצמו, במשטח, איפה שהייצור נעשה, גם בשיניים המכונה שעושה את הקוביות ואת ההצבעה של הצורות. אתה רוצה, שימו תמונה שלך, תמונה של סבא שלנו גם כוכב חדש בפוליטיקה היום, ברוך השם, שאול. יש כל מיני, אתה מבין? אז בקיצור, עשו לך כל מה שאתה רוצה, אבל נשאר השוקולד. מה הם עושים? החברות, זה בכל העולם ככה. הם, כדי לנקות את הכלים, לא משתלם להם, ואי אפשר לנקות, זו עבודה קשה מאוד. הם מייצרים אחרי זה שוקולד מריר. ואז השוקולד מריר שהוא בא, הוא מנקה וסופח אליו את כל החלב. וכתוב לך שוקולד מריר, והבן אדם קונה את זה ואומר, יופי, אני יכול לאכול את זה אחרי בשר. וטעות, יש שם לפחות 5% חלב. לכן אסור לאכול שוקולד מריר מהשוק, אלא אם כן אתה יודע שיש בדץ כמו שצריך שעומד אחרי זה, אחרת אתה בטוח אוכל שוקולד מריר שיש בו לפחות 5% חלב. ואז מתנקים המכונות, ובגמר הייצור הם שוטפים, הם מנקים מה שצריך לנקות. זה כל העניין. אז זה, אם כן, יש לנו עם זה בעיה. אז לכן אני חוזר ואומר, בשר מעובד לא אמרתי שזה אסור, מותר, יש אפשר לקנות בשר מעובד, והיום רוב הבשרים הם מעובדים, בעיקר אלה המחולקים בפרוסות וסטייקים וכל מיני, זה שלא לדבר על שווארמות, אני לא מדבר על שווארמה, על קבע ועל העגול הזה של האמריקאים, איך זה נקרא? המבורגר, כן, ועוד כל מיני, אלה בכלל אין בזה בשר. אני הלכתי לבדוק לפני 3 שנים במעבדה, אז הוא בדק איזה זה המבורגר מסוים, אמר לי הרב, זה אפשר לאכול את זה עם חלב? מה אתה? אומר לי, כן הרב, בוא נראה לך. הוא ישר הכניס זה למעבדה, זה מכיל סויה ועם כל מיני חומרים צמחיים, אחר כך שמו לזה תבלינים, ממש תבלינים של בשר, חומרי טעם וחומרי צבע וטעם של בשר ממש, אתה לא מרגיש כלום, ומרמים אותך ואתה אוכל את הסטייק הזה ואתה אוכל את הזה וזה, הכל שקר אחד גדול. אותו דבר נקניקיות, אני ראיתי פעם במפעל מסוים השנה, בהכשר ידוע שהרבה אנשים סומכים עליו, אני לא אזכיר שמות, שמייצרים את הנקניקיות סליחו לי על הביטוי, חוץ מכבוד בית הכנסת עומדים אתכם, מאשפה, מזבל. זאת אומרת, לוקחים את החלקים של התרנגולת, שזרוקים את זה, האחוריים של התרנגול, עם הרגליים והציפורניים והאורות, וכל השיירים וטוחנים, וזה אכזרים שבאכזרים, היצרנים האלה רשעים, הם דווקא הכי עשירים עושים את זה. והם לוקחים את זה, טוחנים, ושמים לזה אחר כך כל מיני צבעים, כל מיני זה, ואתה רואה איזה נקניקייה קורצת לך, אומרת לך, בוא תאכל, תהנה, וואלק, בוא נעשה לך ממה, ובוא אני אעשה לך איזה חמוד תלה קטן, עכשיו זה חודש ניסן, תלה ואתה חמודי כזה, נומי נומי, תאכל, ונומי נומי, ואני אמשיך לצחוק עליך, וככה עושים, לא, אתה מבין? זהו, זה המציאות. ו... אתה, הם מוכרים לך הכל, מוכרים לך לוקשים, מה שנקרא. אז בקיצור, לכן, בעיקר בפסח רבותיי, נשתדל לאכול דברים אורגינליים. אני דוגמה, אגיד לכם, הייתה לי פעם שמחה במשפחה, והלכתי בעצמי, 3 פעמים באותו יום לאולם, לראות במטבח מה קורה, ומניתי משגיח, אני בעצמי הלכתי לראות. אז היה שם הכשר מאוד טוב, לא אזכיר את שמו, של שניצל אוף. זה שניצל או שזה העגולים האלה, הפרוסות, מה זה נקרא?
טיבול.
לא, 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 זה מעוף, מעוף. וזה היה... איך?
טבעות?
לא, לא, לא טבעות, זה ממש פרוסות שלמות של... זה שניצל אוף עגול. בקיצור, זה היה עווה בעובי של איזה 4 סנטימטר. אני רואה את זה בבוקר, כשהוא מכניס את זה לתנור, לטיגון, לכל. בסוף באנו בשמחה, וזה היה צריך להיות, זה להגיש לאורחים 3 סוגים, נכון? יש פודים, יש אוף, ויש את השניצל הזה. טוב, אני אומר לו, אחרי זה, תגיד לי, לא היה השניצל. מה לא היה? היה. וזה היה? בסוף זה היה דק, כמו נייר טואלט. זה היה נייר טישו. אותו, איך זה הגיע? היה הכל מים, כשהכניסו את זה לבישול או לטיגון, הכל הלך. אתה רואה את זה כזה אפלה, יפה, וזה, וחתוך במסורית שלהם. אז זה, לכן צריך זהירות. מה שאפשר לקנות לא מעובד, עדיף. אבל מעובד רק מכשרות טובה, שבאמת יש זה. ובדרך כלל כשרות טובה לא נותנת כשרות למעובד. זה שתדעו. יש לנו בעיה עם זה.
מה לגבי שמנים?
אז רגע, רגע, אני אעבור דבר, אמרתי מהכבד לקל. עכשיו, שאר המוצרים, למשל דגים, בואו נעבור לדגים, דגים זה סיפור גם כן. היום הדגים, פעם דייג היה דייג, ודג היה דג. אז היית בא לשוק, אתה אומר לו, אני רוצה בורי, אני רוצה דניס, אומר, חכה רגע, הוא מתחיל לנקות, בינתיים יש לו עוד איזה 10 קליינטים, הוא מתעסק עם 10 ביחד, שלא יברחו לו. הוא מתעסק עם כולם, נקה לך מהקסקסים, פותח את זה ומוציא את ה... את מה שיש בפנים, הקישקה וכל הזה, ונותן לך את זה. היום אין דבר כזה, מי עובד היום? מי מנקה דגים? כל הדגים נוסעים, באים לפה, מפה, או באים מהכנרת נגיד, או במקרה הטוב, היום הכל בריכות, או מגיעים מנורווגיה, מאזור הים התיכון וכדומה, לאן זה הולך? הולך לסין. למה שם משלמים בהם מקסימום 40 דולר לחודש. אז זה שווה, זה פועלים חינם. הכל היום בסין. אפילו סידורים היום מייצרים בסין. אפילו, לא, לא צוחק. אני אומר לכם את האמת, אני לא משתמש בסידורים הלבנים האלה. כמה שהוא לבן, הוא עושה עליך, עובד עליך. אז זה הכל יוצר בסין, נסע בשבת, התפיסו אותו בשבת, גוי תמה, התפיס אותו, שם הוויה עם שילום הוויה, עדנות, יעלנה, מה זה, אני צריך את זה, יותר טוב לי להתפלל בעל פה, וזה מאשר להתפלל בסידור כזה. חיצור, אז טוב, אז יום הדגים, מגיעים לשם, ואז הם שמה, מקפיאים אותם. עכשיו מה הבעיה בדגים? בדגים יש כמה בעיות. בעיה אחת זה התולעים. ושם הם יושבים, יש להם שולחן, זה נקרא שולחן שמש, מה פירוש? יש למטה פנסים, בזכוכית או פלסטיק, יותר נכון, למעלה, שקוף, ואז עובר הדג, אם יש תולעת, הוא רואה אותו. ויושבים שם הסינים, איזה 300 סינים על שולחן אחד ארוך, להבדיל מבית הכנסת הזה, כמו כל אורך בית הכנסת, יושבים 300 סינים, 150 מפה, 150 מפה, והם מצטופפים, עומדים צפופים, ומנקרים רווחים. הם קטנים כאלה, אבל שדים. יש להם פינצטות בידיים, רואים תולעת, טיק, עושים לו טיק, 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 וככה הדג הזה, מסכן הזה, כולו טיק, 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 טק, משם הוא יוצא, הולך להקפאה. עכשיו נגיד הוציאו לו את התולעים, זה במקרה הטוב, יש משגיחים, אז יש השגחות טובות שבאמת ישגיחו. עכשיו מה קורה? הדג הזה הם מוסיפים לו מים. ככה, גם בשביל המשקל, אתה קונה גם מים, לא רק דג, אתה קונה מים ואתה מביא אותו הביתה, אתה מפשיר אותו, ואתה לא יודע שכמעט 50% שילמת על מים, זה ממש יצא מים. עכשיו, יש אומרים שמשרד הבריאות מחייב את זה, כדי שהדג יקבל איזה ריפוד והגנה, כי אם הוא יוקפה כמו שהוא, דג זה דבר הכי קל להתקלקל, הכי מסוכן, בעיקר בקיץ. זה מאוד מסוכן. אז לכן עושים, נותנים לו גם זה, אבל הם מחמירים, שוב פעם, שמים לו סנדוויץ', ציפוי של, זהו, גליד מפה וגליד מפה, ואז אתה לוקח את הדג, יופי. אבל יש בעיה נוספת. הם שמים לדג הזה, שמים לו כל מיני חומרים, שהרבה פעמים זה עמילן, שמים לו עמילן כדי שהוא יהיה יציב יותר, יהיה קשה יותר, ויחזיק מעמד ויעריך ימים יותר, אחרי שמת מסכן מעריכים את ימיו, אז שמים לו, ושמים שם עמילן חיטה. לכן צריך להיזהר לקנות דגים רק נטו מים. אז יש כאלה דגים בשוק, אז שאתה קונה מהסופר, דגים רגילים של החול, אל תשתמשו בהם, כי ייתכן שהם מכילים גם כן עמילן. אבל יש דגים ללא עמילן, שזה רק מים, על בסיס מים. וזה קורה המציאות, אי אפשר היום להשיג דגים. אתה רוצה בפרט לילדים, אתה רוצה לתת להם דג ללא עצמות, ללא, אני יודע, קוראים לזה מחתים, סיכות, כל מיני שמות, קוצים. אז אתה צריך לקחת דג כזה ולהפשיר אותו. אז תיזהר, איך אתה גם יכול לדעת, אם המים שיורדים הם מים צלולים, שזה נקי, אז זה באמת רק מים. אבל לפעמים אתה רואה שיש בהם איזה צבע מסוים, או בדג עצמו יש צבע, זה סימן של ששמו לו עמילן, וברוב המקרים העמילן הוא אסור, הוא טרף, זאת אומרת חמץ גמור, אדם מכניס לפה של החמץ. ותדעו, יש לנו הלכה שחמץ בפסח במשהו, מה פירוש? עכשיו היום אם אני אבשל משהו, או אפר, אני אופה מצות. ונגיד שחלילה וחס, נדבק בתוך המצה פירור של חמץ. נגיד. זה מתבטל ב-60. יש פי-60 לא חמץ, זה בטל. אותו הדבר, בישלתי בסיר עכשיו, בישלתי דגים בפסח, בישלתי עוף לפסח, ונפל שם איזה חמץ. בדעבד, זה בטל. בטל ב-60. אבל מיום ערב פסח בצהריים, חצות היום. חצות היום זה 12 בשעון קיץ, 12:45. תזכרו, זה חצות היום. מתחיל זמן איסורו מן התורה. חצי היום השני של ערב פסח זה איסור תורה. מהלילה זה כבר איסור קראת. 7 ימים ו7 לילות זה איסור קראת. עכשיו, כל הזמן הזה, החמץ בפסח במשהו. זאת אומרת, יהיה פירור אחד של חמץ בתוך הסיר הזה, יאסור את הכל. ויעשור לי את הכלים, ויעשור את הדגים, ויעשור את הבישול, והכל ילך, השם ירחם. לכן, אז יש בעיה, לכן צריך להיזהר לקנות מלפני כן דברים נקיים, או אפילו בפסח מותר לקנות. יש כאלה גם המציאו היום שאסור לקנות עופות בפסח, ואסור לקנות חלב בפסח. יום משגעים את האישה ואת הבית, ואתה רואה אותם בערב פסח, מזמין אתכם אצלנו בירושלים שכונות מסוימות, מה אתה רואה בבוקר של יום ערב פסח, ויש להם זריזים מקדימים יומיים שלושה קודם, עגלות, ואיזה עגלות של כמה קומות, ויש שם מס... אולי איזה 50 ליטר חלב, לא יודע מה הם עושים בזה, זורקים שני שליש נזרק, אבל צריך שיהיה. אתה יודע את הסיפור שהיה בירושלים, איזה אייזנבך אחד, שיש לו 12 ילדים, זה רק מעין הרע הוא אמר 12, אבל זה 15 פלוס. והוא האייזנבך הזה, יש כל מיני גמחים של אוכל, זה מחלק ביצים, זה מחלק תפוחי אדמה, זה מחלק גזר, זה מחלק הכל, הוא מלא, מילה, סקים, סקים בבית, וכל הגמחים שם, הוא האייזנבך, יש לו כל כך הרבה ילדים, יאללה, צלח לו. מילאו את הבית שלו, עשו מחסן מזון בשעת חירום, יספיק לחצי מדינת ישראל. פתאום, טוב, האייזנבך צריך לעשות פסח, פתאום רואים אותו, בליל פסח, הולך באיזה מלון, אייזנבך, מה קרה? אתה עם כל הילדים והאישה בבלון, אומר, אין מקום לישון בבית. מלא תפוחי אדמה, מלא ביצים. אני שם את הראש במיטה הזאת, יש גזר, שם שם אני רואה חסה. שם שם, אז השארתי את כל האוכל בבית. אגב, המקרה הטוב, יחזור אחרי פסח, מי יודע מה יישאר מזה, אשר ירחם עלינו. אז זה לא בדיחה, זה באמת מציאות. זה כך, אנשים קונים. אז קונים לך מוצרי חלב, קוטג'ים, זה 20 קופסאות של קוטג'ים, וזה עוד 50 של גבינת חרמון ופרמזן, וגבינה בולגרית 30, והוא מהו ככה. קיצור, מי ישלם? שר האוצר ישלם. מביא הביתה. למה? אסור לקנות... מה? למה אסור? למה אסור? מה אתם מפחדים? מהתערובת? אז קודם כל תדעו שהמשקים פה במדינה, המצב טוב מאוד. אנחנו, אנשי חוץ לארץ, באמת יש להם הרבה מה לקנות מאיתנו. קודם כל, תדעו שכל העופות שיש בשוק היום, שמגיעות למשחטות, כבר למעלה משלושה חודשים אוכלות רק תירס. הן לא אוכלות תערובות. כל השנה יש להם תערובת שמכיל גם חיטה, שעורה, לא צמים להם חיטה, הם לא עד כדי כך מדופלמים. צמים להם כל מיני תערובות, איך תדע מה מערבים שם, גם הורמונים, כדי שיגדלו. פעם היה, למשל לפני 7 שנים שאני התחלתי את הכשרות, היה צריך שהאפרוח, מרגע שהוא בוקע מהביצה, עד שהוא מגיע לשחיטה, היה לוקח 3 חודשים. מה שבבית שלך ייקח 6 חודשים, שם היה 3. אני לפני כמה חודשים הייתי באיזה לולית, תוצאתי את התקן, אמרתי לו על זה. אומר הרב, איפה אתה מדבר? אנטיקה, 41 יום. מרגע שהוא אפרוח כזה קטן פיצי, שלא רואים ממנו כלום, אפילו את הציוד שלו, אתה צריך לשים את האוזן לשמוע. הבטריה שלו נגמרה. מצייץ עד שהוא נהיה תרנגול כזה שהוא בא לזה 41 יום. אכילים אותו כל מיני הורמונים וכל מיני חומרים. אמר לי פעם רופא אחד, רופא טוב בירושלים, אמר לי, תדע, יש לי איזה פציינטית, ילדה מסכנה שקיבלה השם ישמור, השם הצילנו. אומר, מי שאוכל עוף לא צריך 30 יום אנטיביוטיקה. כבר יש בעוף את האנטיביוטיקה. וכנ"ל יש הורמונים, מלא הורמונים שמים להם שם במזון. אז עכשיו אני רוצה לומר, אין שום בעיה. אז גם אם תקנה עוף בחג, קודם כל כל העופות קשרים לפסח כל השנה, אבל לפני פסח, בחודשיים, חודש, חודשיים, הכי מאוחר זה בפורים, מנקים את כל המפעלים ומנקים אותם ומכשירים אותם לפסח כמו שצריך. מה יש בעיה עם המלח? המלח מרן נתיר אותו. וגם המלח ברוך השם היום הוא כולו זה, ואף מפעל היום לא ממליח. במשחטות מולחים את העופות. וגם היום מלח זה כבר לא במגע יד בכלל. היום יש כל המשחטות, עשו קומה שנייה, שמה למעלה, ויורד בצינור כזה כמו ארובה, יורד מלח, נהיה ערמה, והם יושבים 3 והם מולחים את העופות ושולחים אותם. כך זה בהודו, כך זה גם עם הבשר, אז אין בעיה. עכשיו, עם מוצרי חלב, אותו דבר הפרות. הפרות, יש כאלה משקים שמאכילים אותם לחם, זה נכון. אבל המשקים כולם שמגיעים, החלב עם הכשר, וגם הכשר רבנות במקרה זה תופס, חלב עם הכשר, כי אני יודע שבאזורים האלה לא תמיד אפשר למצוא חלב מהדרין, אבל רבנות ורבנות מהדרין, כלומר רבנות של תנובה וכדומה, החלב הזה פרות שמסלקים את כל החמץ כבר חודש לפני פסח, כך שאין שום בעיה, אין שום בעיה בפסח לקנות מוצרי חלב, כי אין בעיה, זה א', ב', אני אגיד עוד בעיה, עוד נושא יש, זה גם לוקה בחסר. אז אלה שקונים, הם סתם מאחסנים בבית ומקלקלים, נותנים לילדים שלהם לפעמים מזון מקולקל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה הרבה יותר חמור. מה קורה שם? מה שקורה, שפעם חלב היה תוך 48 שעות מגיע למחלבה. אז היינו תמיד יודעים שלא לקנות חלב ביום שני, למה יום שני זה חשש גדול שהוא נחלב בשבת. אז בשבת הוא נחלב, ויש קיבוצים מסוימים, ומשם הם מספקים את זה בתנובה, מוצאי שבת או יום ראשון, עד שזה מגיע למפעל ומפסטרים אותו, ומכניסים אותו לתוך השקיות, פעם זה היה בקבוקים, והיא מגיעה ביום שני. אבל היום כבר איפה אין את כל זה? בתוך הקיבוץ עצמו, אני בדקתי את זה, במשק עצמו, במושב עצמו, שמגדלים פרות לחליבה, נשאר חלב שבוע. שמים לו כל מיני חומרים משמרים, הוא נשאר עד שבוע. אחרי שבוע מגיעה המחלית של תנובה, ויש לה איזה צינור, שואבת את כל החלב, נוסעת איתו למפעל, במפעל זה עובר עוד שבוע. זאת אומרת, החלב שאתה קונה היום, זה עבר עליו שבועיים. מוצרי אשל ושמנת וכל הדברים האלה, זה גם כן בין שבועיים, זה חלב בין שבועיים. זאת אומרת, החלב שאתה תאכל או תשתה בשביעי של פסח, זה שבוע לפני פסח כבר נחלב. אין לך פה מה לחשוש, אז כך שאין לי בעיה עם חמץ. גבינות זה בדרך כלל חודש. בדקתי את זה. זאת אומרת, מוצרי החלב זה לוקח שבועיים, והחלב עצמו עד שבועיים, גבינות זה חודש. אז כך שאין לנו בעיה בפסח בכלל. וגם הפרות, זה פיקוח, אנחנו מדברים כעת על משקים שזה בפיקוח, אז אין לנו בעיה. מבחינה זו אין בעיה. לכן מוצרי חלב, סליחה?
הרב דיבר על הגרונות של ההודו.
כן, אז עכשיו נדבר איתך על ההודו. ההודו, הגרונות של ההודו, בהחלט יש בעיה. אני יודע שיש רבנים שמתירים, אני יודע את זה, אבל כבר הקדמנו בתחילת השיעור, שבפסח מה שנוכל להחמיר ולהשתדל, שלא יהיה לנו שום דבר של חשש, אז נשתדל בזה. ההודו, כל חלקי ההודו הם נקיים, והם בסדר גמור לפסח, אין בעיה. יש בעיה אחת בגרונות של ההודו שלא מצליחים לנקות אותם כמו שצריך, כי הזפק נשפך שם, בזפק של הבהמה, של הסליחה של העוף, יש שם את כל השקית של סיירי המזון, ושם בהודו לא הצליח, בהודו עדיין מאכילים אותם תערובת, ולכן כל הכשרויות ששוחטים הודו הם לא שוחטים באותו יום, לא כמו עופות, עופות רגילים, אז כל יום שוחטים. אז צריך כבר חודש, חודשיים או שלושה לפני כן להפסיק לתת להם את התערובת, אלא נותנים להם תירס או דברים אחרים שהם לא חשש חמץ. אבל בהודו זה לא כך, אז שוחטים חודש לפני כן או שבועיים לפני כן, ואז מנקים את הגרונות, לא מצליחים לנקות, ולכן מצוי הרבה שבתוך הגרון ייתקע של ההודו. ניסיתי אני אפילו למצוא פתרון שיחתכו את הגרון לאורך, אין, אי אפשר לעשות את זה, זה עצמות, עצמות קשות, ואין את המכונות האלה, וזה יכפיל וישלש את המחיר, כך שהיצרנים והמשווקים לא יסכימו לעשות את זה. אז לכן בגרון של הודו עדיף, אני לא אומר שזה אסור, שוב פעם, יש רבנים מתירים, אבל אנחנו בפסח לא רוצים ללכת בדרך עקלתון, אנחנו רוצים ללכת בדרך ישרה, גם הדרך לגן עדן, שתהיה ישרה ולא תהיה דרך השם ישמור. למה לאדם ללכת בדרכים לא דרכים? מחפש דרך של היתר, כשיש דרך של היתר אז אפשר למצוא פתרונות אחרים, לא חייב לאכול גרנות הודו בפסח, נדלג על זה. או אותו דבר כמו שאמרנו עם המוצרים ההם שמכניסים צלולז לתוך הבשר טחון. בשר טחון כותב לך טהור, אני שואל אותו, אומר לי כן זה טהור, אבל זה עם הצלולז. אז מה זה הלא טהור? אומר הלא טהור, יש מים, יש עוד מיני תוספות אחרים וכדומה. אותו הדבר קציצות, היום אנשים לא רוצים לעבוד, אז קונים קציצות, קציצות מוכנות, קציצות הבית, זה מכיל שום בצל, מכיל עוד דברים אחרים, אבל הצלולז הזה נמצא שם, והצלולז הזה שוב פעם, גם אם הוא לא על בסיס חמץ, זאת אומרת זה נטו עצים, אבל באותם סירים היה שם חמץ ולא ניקו אותם אפילו ועם השיירים של החמץ. למה לנו להיכנס לכל זה? עכשיו נעבור לשמנים. השמנים, אז למעשה יש שמנים שהם נקיים לגמרי, כמו שמן קוקוס, אבל לא כולם אוהבים את זה, הטעם שלו קצת שונה. שמן תקלים זה גם כן קשר למהדרין, אבל שמן תקלים הרופאים אומרים שלא טוב לאכול מזה הרבה, אבל זה רק אם, אני שאלתי רופא פעם, אמר לי זה רק מי שאוכל מזה חודש במעלה. למשל הצ'יפסים שיש בהכשר של העדה החרדית, זה מתוגן בשמן תקלים. אז אם אוכלים מזה קצת בפסח זה לא נורא, זה לא מזיק, זה לא דבר שמזיק. עכשיו, שאר השמנים, יש לנו בעיה שזה קטניות. מה הבעיה עם קטניות? הרי אנחנו לא אשכנזים, אשכנזים אוסרים את הקטניות, אנחנו מתירים את הקטניות. גם יש חלק מהמרוקאים או רובם שגם כן מחמירים בקטניות. אבל יש בעיה אחת, למשל שמן זית. בוא נגיד, ניגש ישר לשמן זית. שמן זית, אז קודם כל שתדעו, יש לנו בחוץ שמן זית של ההשגחה שלנו, שאני מכיר את זה אישית. זה גם מבחינת הפרשת המעשות, וגם מבחינת שמן טהור, זה 100, זה לא 90, לא 99, אלא 100% שמן. ויש את זה בחוץ, מי שירצה יוכל לרכוש את זה, ולנו אין בזה אפילו טובת הנאה. עשינו את זה בשביל שהציבור יקבל את המוצרים הכי קשרים, הכי חלקים, הכי טובים. ולכן אם אתם רוצים, תקנו גם לקרובים שלכם, כדאי להזהיר אותם. למה? שמן זית אחר, אני יודע את זה אישית, הוא רק 70% שמן זית, ו-30% מהערבים לו שמן חמניות. עכשיו, ידוע שהשמן זית מטבעו לא יכול לקלוט דבר זר. הוא דוחה אותו. מה הם עושים? הם אונסים את השמן. שמים לו סופליטום, זה חומר סופליטום, והחומר הזה, יש את זה גם ביין. החומר הזה סופח אליו כל מיני שמנים. אז טוב, עכשיו תגיד לי, מה הבעיה שלך עם שמן חמניות? מה הבעיה שלך עם שמן סויה? האמת ששמן קנולה היה מצב טוב, אבל שוב פעם, אם אני יודע שבאמת השגיחו שם, למה? אני אגיד לכם דוגמה. אני דיברתי עם היצרנים, עם הסוחרים, הבעיה היא זאת, שהאוניות המחליות שמגיעות לדוגמה לחיפה, ששם זה עיקר ייצור השמן בארץ, הן מגיעות, עושות סיבובים מדרום אמריקה, מאירופה, מאמריקה עצמה לכאן. עכשיו אותה מחלית היא בעבר, בסיבוב הקודם היא הובילה חיטים. זו מחלית ענקית שיש בה, אני לא יכול לספור את מספרי עשרות אלפי הטונות שהיא מכילה בתוכה. זה תלוי בגודל האונייה וגודל המחלית. עכשיו היא מגיעה לחברת שמן לדוגמה, לנמל, ושם יש להם איזה צינור שהוא פעם עושה לו סקשן ומתחיל לשאוב את החיטים. הוא שואב. אם הוא שואב, ובדרך כלל הוא מפסיק באמצע, עדיין לו זמן להמשיך, כי זה מתחיל להיות דליל, אז לא משתלם לו להעביד את המכונה, וכל הפועלים עומדים על זה, יאללה, שולח את האונייה חזרה. אני חקרתי, נגיד שאתה תשאב עד הסוף, בוא נגיד שנעמיד משגיח ונשלם לו עוד קצת, ונגיד תשאב עד הסוף. אי אפשר לשאוב עד הסוף, נשאר לפחות בקרקעית המחלית הכי קטנה 50 קילו חיטה. עכשיו, עם המחלית הזאת, הוא נוסע נגלה שנייה, הוא מביא חמניות, הוא מביא סויה. עכשיו, שהוא נשפח הסויה בפנים, הוא מתערב עם חיטה. שזה בא בפעם השנייה לתוך המפעל, הוא שואב חיטים, וגם זה חמץ. אז זה לא בעיה. עכשיו, השמן זית הזה, אם הוא לא שמן זית טהור, באמת יש לי בעיה. לכן, אנחנו נמנעים, אני לא אומר שזה אסור, ואנחנו נמנעים להשתמש בפסח, בכל השמנים למיניהם. אותו דבר עם הקנולה, אמנם בקנולה בעיה פחות יש, כי זה יותר על בסיס צמחי וזה טרי, זה פולים ירוקים כאלה שזה קנולה, היום המציאו את זה, זה גם הרבה יותר בריא משמן סויה. אגב, לא טוב להשתמש במשך השנה שמן סויה, יש בזה חמצון, יש בזה גם חומרים לא בריאים. להשתמש כמה שאפשר בקנולה זה עדיף, תמיד עדיף, נשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל עדיין אנחנו, השאלה, הפיקוח, צריך שיהיה פיקוח. אם יבוא אדם או יבוא מפקח טוב ויגיד אני יודע שהקנולה זה קנולה טהור ואין שם שום בעיה, בסדר, נשמוך עליו. אבל בינתיים אין לנו את העדות הזאת הברורה, לכן נשתדל כמה שאפשר להשתמש בשמן זית. אני חוזר ואומר, השמן זית שלנו זה בטוח, שזה 100%, אין שם שום תערובת של שום חומרים אחרים, וזה גם תלוי באיזה שנים, יש ייצור של שנה מסוימת שהזיתים לא מצליחים, אז הם מוכרחים, אז הם רוצים לספק את הכמות שהם רוצים למכור, אז הם מספקים שם, מוסיפים לזה כל מיני שמנים אחרים, מתחילים הזיופים. אותו הדבר שמן של הערבים, הרבה שואלים מותר? לפי ההלכה מותר. בגמרא מובא שם חיל דבר שגזרו באותו יום על גויים שלא לקחת את המישולים שלהם, את הלחם שלהם וכל שאר הדברים שהם, וגזרו גם על שמנם, זאת אומרת שמן של גויים. אבל בא רבי יהודה נשיאה, נחדוש רבי יהודה הנשיא, והוא יתיר את השמן של הגויים, נקרא בדינה דשרו משחה, בסדר, שמן של גויים, אבל לא שמן מזויף מה שהם מוכרים. היום הם כולם בחזקת רמאים, הם איבדו את החזקה שלהם. אני בהרבה מקרים לקחנו שמן זית של ערבים, לא מכיל אפילו 5% שמן זית. יש שם רק פסולת של זיתים שעושה קצת צבע, וזה הכל. לא עושה ריח של זית, אתה חושב שיש בזה שמן זית, וזה לא שמן זית, ולא כלום, יכול להיות שמן מכונות, שמן נגרים, ושמן סנדברים גם. לך תדע, שם יצילנו. רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הם מערבים שם. אז לכן, שמנים להיזהר, אותו דבר, שמן מוקשה כמו מרגרינות למיניהם, לקנות מבדצים מוכרים. זה מאוד חשוב, ואם אין, רבותיי, כדאי לוותר. דבר נוסף, דבר ידוע בפסח, לא, אנחנו לא מתארחים במקום אחר. מי שהולך מתארח במקום אחר, לוקח איתו את הסיר של האוכל, אין בזה בושה. לוקח איתו את הסיר של האוכל שהוא בישל בבית, הוא מביא איתו. למה? יש לנו בעיה. אני לא יודע מה הרבו שם, תבלינים. למשל תבלינים, אני אגיד לכם הבעיה עם הכמון. הכמון עד היום לא נפתרה הבעיה שלו, חיפשו כל מיני כבישים עוקפים, ויפה, זה התפקיד של הרבנים, למצוא יתרים. אבל אני, שוב פעם, אני לא רוצה יתרים. אני רוצה לקנות דבר, מוצר שהוא טהור, לא מוצר שהוא מעורב. אז בתבלינים יש המון בעיות. למשל לדוגמה, הפפריקה הטהורה, זה פה, זה הדבר היחיד שאפשר לומר שהוא נקי לחלוטין. אותו הדבר פפריקה חריפה, זה בסדר. אבל אחרי זה, מעבר לכך, מתחילים בעיות. דוגמה, פלפל שחור, תדעו שלכל השנה הוא חמץ גמור. הוא מכיל חמץ בתוכו. הם שמים, לוקחים קוביות של לחם, צורעים את זה בצבע שחור, טוחנים את זה, ועושים חצי-חצי, לפעמים שני שליש-שליש, איך שבא להם. וסיפרתי לכם פעם מה היה בבית חולים הדסה עין כרם. שבועיים לפני כן כבר מכשירים את הבית חולים, את המטבח, והשף של זה שלח 3,500 מנות ליום הם מכינים שם. הוא שלח את האוכל והוא שם את הכמות של פלפל שחור של כל יום. הוא לא שם לב, פלפל שחור של העדה החרדית, שיש לו ריח חריף מאוד, תפתח אותו, אפשר לברך עליו ברע, צב שמים. אתה תיזהר, אתה תתעטה 390 פעם אחר כך. אז זה הפלפל הזה, הוא שם, פתאום כל המנות חזרו חזרה למטבח. אולי 10-20% אכלו, זה הכל. מה קרה? חריף, האוכל חריף. מריבונו של עולם, אני שם אותה כמות של פלפל שחור כל יום. התברר, זה הוא סיפר לי בעצמו. התברר שהוא לא שם לב שזה פלפל שחור של פסח. אז זה טהור, 100%. הוא כל השנה שם פלפל שחור של שאר ימות השנה, מזויף. אז היום הוא שם, זה יצא שהוא שם כמות פי 5 מיום רגיל. החולים מסכנים נשארו בלי אוכל. אז לכן צריך לדעת, עכשיו לדוגמה, יש את הטבלין הזה שנקרא גריל אוף, זה כל השנה בסיס חמץ גמור, יש בזה קמח ממש. עכשיו לפסח עשו כשר, מה אני לא יודע, שוב, מה עם המכונות, איך ניקו את המכונות, מה עשו עם המיקסרים, הם לא קנו לך מיקסר מיוחד לפסח. פעם היה ברדיו ראיינות לפני איזה 10 שנים, אז דיבר לפניי איזה אחד ראש כשרות, אמר בתי המלון אלה ואלה ואלה, זה כמו בבית. אז שאלו אותי, אמרתי דבר ראשון, אמרתי זה לא כמו בבית בשום אופן. אני יודע שהתכסחתי איתו, אבל מה נעשה, אני אוהב את האמת. למה? אמרתי, אני הלכתי לבית מלון מסוים בירושלים, הכי מהודר, לא אזכיר שם. וראיתי איך שהם מכשירים לפסח. שבוע שלם מכשירים את כל הכלים לפסח. אבל פי שיש להם מערכות כלים לפסח מיוחדים, למשל 4,000 מזליגות, 4,000 סכינים, 4,000 כפות, קטנות, גדולות, יש להם. אבל זה לא מספיק, כי יש תחלופה ויש גם כן משך היום, עד שמנקים את אלה וצריך לייבש אותם, אז משתמשים גם של, של חול. אז הביאו בחורים, שבעה בחורים, שמונה בחורים, חברנים, חברמנים, ג'דעים, והתחלו לנקות את הכלים. לקחתי מזלג, שמתי אותו מול השמש, אתה רואה בין שני המזלג, הלו, שמע, זה מעניין, בין שני המזלג, פסים של שומן. אתה רואה, יש שומן של האוכל, אז זה שומן של חמץ כל השנה. איך אני אקח, אתה בבית שלך משתמש במזלג של חול? לא. כל בית נורמלי, היום כמה עולה מזלג? שקל? יש גם שש בעשר. יש כל מיני, יש אני יודע מה, הכי טובים. אתה יכול לקנות, ואתה משתמש, ויש היום גם חד פעמי. הרבה משתמשים במזלגות, אתה רואה את זה, אתה חושב שזה מזלג אמיתי. אותו צורה, אותו צבע, אותו... קוראים באותו שם קובי, כמו המזלג ההוא. אתה נועץ אותו, הוא נשבר. מה קרה? פתאום יש לך רק ביד ידית. מה קרה? זה לא מזלג, זה מזויף. אז לא, אין בעיה היום בזה. אז הולך לבית מלון, שם צריך לקחת את המזלגות, זה מזלגות של חול. קנקנים, אתה יודע, הקנקנים האלה של ארוחת בוקר. עד שניקו אותם, אז אתה רואה אותו מצוחצח, יפה, הוא נראה לך מבחוץ. אבל שתקריב אותו ליד העין, שים אותו ליד מקור אור, אתה רואה שם סדקים, חריצים, בחריצים האלה נכנס חמץ. ולנקות את זה, זה חתיכת ציפור, מי מוכן להשקיע כל כך הרבה? צריך מסירות נפש. לכן תדעו, יש בעיה. זה לא פשוט. אז אני הבאתי את הדוגמה הזאת, אמרתי, אני מצפר לכם דוגמה טריה, מלפני יומיים הייתי במטבח, בצד האחורי של מטבח של בית מלון מסוים בירושלים, וראיתי את כל הרחבה עם כלי הגעלה, עשו עבודה יפה, אבל לנקות היה מאוד קשה. גם אחרי הגעלה מצאנו דברים שהם לא בסדר. אז כך שאי אפשר לומר שהכל חלק, הכל טוב. צריך להשתדל, כמה שאפשר, להשתדל ועשות דברים שהם טובים, שהם בסדר. לכן, רבותיי תבלינים, עכשיו הכמון, מה הבעיה של הכמון? הכמון, מי שראה פעם גרגרת כמון שלמים, ויש כאלה גם התחכמו, אז הם לא מבטרים על כמון. יש עדות מסוימות, לא מבטרים על כמון. אז הוא אומר, אמא שלי קונה גרגירי כמון שלמים, הוא תפסתי באמצע הרחוב בשוק, הוא אומר לי הרב, והיא טוחנת. אמרתי לו, לא עילה כלום. תגיד לה שבכמון שהיא קנתה, יש שם חמץ גמור. איך? אמרתי לו, אני אגיד לך איך. כי ראיתי. השיבולת שועל היא אותה צורה של הגרגר של הכמון. עם קוצים כאלה, גבעול עם זה ארוך, עם כאלה קוצים קטנים, ורק השיבולת שועל יותר גדולה מהכמון. ובאותם שדות שזורעים את הכמון, זורעים את השיבולת שועל, באותם מחלים, שוב פעם, הבעיה עם השינוע וזה, ואז יש שיבולת שועל בתוך הכמון. אנחנו בדקנו את זה, זה מגיע עד 5% לפחות. עד כדי כך. עוד יותר. לפני כמה שנים היה אצלי היצרן בבית, הוא שמע שדיברתי נגד, אז הוא בא, אבל זה איפה גזל? אמרתי לו, אבל איפה חמץ? הוא מדבר איתי על גזל, הוא מדבר על חמץ, הוא הגזלן, שהוא מוכר לאנשים דברים קשרים ומהודרים, וזה לא כך, אתה מרמה את האנשים. אז הוא הראה לי, הם לקחו מחשב וסימנו בצבע זוהר את השיבולת שועל, וזה היה בתוך הכמון, הרבו את זה מראש, לקחו איזה שישה גרגירים בתוך 100 גרגירים של כמון, המחשב חלק הוציא, חלק לא הוציא. אז גם המחשב טועה. הנה. אז גם המחשב טועה. לכן אי אפשר לפתור את הבעיה. לכן אני עצתי לכם עוד פעם, מי שרוצה ישמע, לא להשתמש בכמון בפסח. כי בכמון זה אחד מקור הצרות של התבלינים. בכלל, כל התבלינים המתועשים האלה, באותם כלים, שוב פעם, באותם כלים, באותם מכשירים, משתמשים גם לזה וגם לזה. לכן, להיזהר כמה שאפשר, להשתמש רק, כמו שאמרתי לכם, פפריקה מתוקה או פפריקה חריפה, שזה פלפלים, בסדר, זה אפשר להשתמש. אני לא יודע, קורקום אני לא מכיר, כדאי להימנע. מה השאלה שלך? רגע, שמה הוא שואל. כן. לא שמעתי מה הוא אומר. אל תזכיר לי שמות של בדצים, תעשה טובה. אמרתי מראש שאני לא מזכיר שמות. מה זה? איזה מוצר?
תבלינים,
בסדר. אתה היית שם? הרב שעומד בראש הכשרות היה שם? לא. אז די, אני סומך על איזה משגיח. עכשיו למשל יש ינות, סליחה, יש ינות, לא, 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 אתה לא צודק. זה לא, זה לא, לא נכון ככה לעשות. עכשיו יש ינות שמגיעות, שמגיעות מחוץ לארץ. ינות מגיעות מחוץ לארץ. ואני יודע אישית, שאני ראיתי פעם, איכשהו דרך הטלפון, מתן הכשר. איך אפשר לעשות דבר כזה? ועוד, אז לכן, למה לאדם להיכנס לבעיות? עכשיו, הנושא האחרון, אמרתי לך שאני לא מזכיר שמות, ואני חוזר עוד הפעם, סליחה. הבעיה היא עם ינות, ינות, בינות יש לנו בעיה בגלל התערובת של מים וכדומה. למה? לאשכנזים, אני מדגיש, מועיל לברך הגפן על 16.666%, שזה שישית. לנו הספרדים זה לא מועיל. מרן בית יוסף סובר שצריך 51% מינימום, ללא סוכר, ללא זה טהור מיץ ענבים. וזה כמעט לא קיים בהכשרים הרגילים או בעינות הפשוטים או באלה. של קרמל מזרחי זה אני יכול לומר בפה מלא, כן. קרמל מזרחי זה בסדר. יקבי רמת הגולן זה בסדר גמור. כדאי מאוד בשביל 4 כוסות, רבותיי. וליל הסדר. וכמה, במקום לשתות כוס גדולה, למה לקחת כוס גדולה? קחו כוסות קטנים של 100 גרם ולשים 2/3 מיין או 3/4 מיץ ענבים ולהוסיף קצת מים. אז הנה, קנית, לא השגת מספיק מיץ ענבים של קרמל, או לא השגת מספיק ינות של קרמל שהם מהודרים, אבל לפחות 4 כוסות תשתה שזה יין. ולפי ההלכה, מי שלא יכול לשתות 4 כוסות, לפחות כוס אחת הוא חייב. חוץ ממי שהוא חולה והיין מזיק לו, המיץ ענבים מזיק לו, זה ודאי פתור. בזה אנחנו לא מדברים. אבל בכך, באופן כללי, להיזהר, וכמה שניזהר יותר, כדי שהוא ישמור אותנו יותר. עכשיו עוד דבר אחד, רבותיי, לגבי השיעור בשבוע הבא בעזרת השם כרגיל, ויהיו מצות, אני שמעתי שהמצות כנראה נגמרו, עזלו, אבל יהיה שבוע הבא, וגם יש לנו, זכינו להוציא קונטרסים. רגע אחת, תחילה, אביהן, בוא מדעת. תן את זה למעלה, שיחלקו את האנשים. תן לי מה שתחלק לאנשים. יש פה קונטרסים של מור אבי עליו השלום, שכתב, יש כאן 3 סוגים. יש קודם כל כמה כללים ששייכים לליל הסדר, מאוד חשוב לדעת את המעלה של ליל הסדר. יש את התפילה ששנה שעברה התפסנו על דף של ליל הסדר, לומר אותה אחרי הקידוש. יש שם אחרי זה, בספירת העומר, טוב לקחת קצת פלח בלילה הראשונה, לקרוא את כל הסדר. אתם לא צריכים לפתוח ספרים, אתם קוראים את כל הסדר פה. ויש בסוף גם תפילה לליל שביעי של פסח, שאז 72 שמות מתגלים, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ותזכו לחיים טובים ולשלום.